משנה מה, לא נשב עם ערבים. חזק את הביטחון כמו שאתם אוהבים. מבטיח בני גנץ וקורץ גם אל הדת. שומר על עקביות במסרים, גורף מנדט.
ביבי ובן גביר משמיצים את המשותפת. שפה המתונפת תופסת בן זונה ברשת. ועד שכבר בונים איזה שיתוף פעולה, לפיד מצהיר שלו ישב עם ערבים בממשלה. לאחים זה נורמה, זה כמו גן ילדים. אלה רק לא ביבי, אלה רק בלי חרדים. אבל מה עם הערבים, זה כבר מצב מיוחד. קוראים לנו אויב, זורקים אותנו בצד.
אולי גם לכם יש איזה צעד בסיפור. זה די ברור שהציבור מיואש וגמור. מתי נראה את הנציגים שלכם מדברים על חיבור? תיקחו אימור, כי בקיצור אצלכם הכדור.
וואי, אח, תקשיב, זה נושא בוער בוער.
היי, אתם איתנו בערוץ דמוקרטיבי, ערוץ במימון הציבור. אתם הבוסים שלנו. אנחנו מביאים לכם בכל יום שידורים חיים, תכנים מקוריים ועדכונים מהשטח, בלי לדפוק חשבון לשום פוליטיקאי, לאף בעל הון. בלי לרמות את הצופים, בלי פרסומות ובלי תוכן ממומן. מרענן, לא? כדי לעזור לנו לשנות את המציאות ולהגיע לכל בית בישראל, בטלוויזיה וברשתות, אנחנו צריכים אתכם איתנו. אז בואו תצטרפו ותהיו חלק מההיסטוריה בתקשורת הישראלית.
ערב טוב, מסע אל חיר וברוכים הבאים לשיחה אישית. האורח שלי הערב הוא אחד המוזיקאים הגדולים בתולדות המדינה. כבר בגיל 15, בשנת 1965, הוא החל להקים את להקת הצ'רצ'לים, להקת רוק פורצת דרך. בגיל 18, הוא והלהקה שלו כבר הפכו לשם דבר במוזיקה הישראלית. לפני גיל 22, הוא הוציא את האלבום הראשון ביחד עם אריק איינשטיין בדשא אצל אביגדור. אלבום שפתח עבודה משותפת ומלאת להיטי ענק למשך 16 שנים. לא הרבה יודעים, אבל בצעירותו הוא היה שוער כדורגל ושיחק בקבוצת הנוער של הפועל תל אביב. הוא גדל בשכונת שפירה שבתל אביב להורים ממוצא טורקי, שחיו בצניעות ובצפיפות במשפחה מרובת ילדים. אביו היה מוכר פלאפל. אבל עוד לפני שנולד, הוריו עברו טרגדיה קשה, כאשר בנם נפטר בגיל 6 מדלקת בקרום המוח. בעקבות הטרגדיה המשפחתית בשנים הראשונות לחייו, הוריו לא נתנו לו שם פרטי כדי להימנע מעין רע, וגם נדרו שלא לגזור את השיער שעל ראשו עד גיל 7. בסוף הוא הסתפר וקיבל את השם מיכאל. הערב איתי בשיחה אישית, הזמר והיוצר מיקי גבריאלוב. איזה כבוד עצום להיות איתך באולפן אחד.
שמח לשמוע.
אתה יודע, עד גיל 7, עם שיער ארוך, אתה מרשה לי להראות את התמונה? כן, הנה.
יש לך את התמונה?
זה ילדה.
הייתי מין ילדה. זה התמונה שלפני שסיפרו אותי.
וואו.
לקחו אותי להצטלם אצל הצלם השכונתי, לפני שלקחו אותי להר מירון, לרבי שמעון בר יוחאי, לקבר, לעשות לי חלקה. אבל זה היה בגיל 6.
זה היה בגיל 6.
אמי ואבי נדרו נדר, שעד גיל 7 לא יספרו אותי. כך בעצה של הרב וכל העניין הזה. אבל לא קיבלו אותי לבית ספר בגיל 6, כי המנהל ראה אותי עם שיער כזה. הוא אמר, בלתי אפשרי שהוא ייכנס לבית ספר ככה.
בגלל שיער ארוך.
כן, גם לא הלכתי עם שיער ארוך, זה לא היה פזור. אמא שלי כל בוקר הייתה קולעת לי צמות וקושרת את זה מעל הראש ככה. ככה הלכתי לגן, ככה הלכתי לכל המקומות. אבל המנהל לא היה מוכן. הוא אמר, זה לא אפשרי בכלל. אז הוריי התייעצו ברב, והרב אפשר להם לקחת אותי שנה...
לפני.
להפר את הנדר שנה לפני, ונסענו להר מירון, לדוד מרדכי, לבן דוד של אבא שלי, לטבריה, היינו אצלו לילה ומשם להר מירון, ועשו לי את זה, ונהייתי ילד טוב בירושלים, כאילו. השתנו לי החיים.
אבל זה לא רק השיער. תכף אני רוצה לעמוד על זה, זה שהשתנו לך החיים, אבל זה לא רק השיער, זה גם השם. זאת אומרת, פנו עליך שלי... בשם מסוים, או שפשוט מול כולם לא היה שם בעצם?
לא, לא. ככה, אם את רוצה שאני אדייק בסיפור...
כן, ברור. אני מאוד אשמח.
אבא שלי ואמא שלי הולידו בן. שהוא אמור היה להיות כבר היום בן 90 או משהו כזה. והוא נפטר בגיל 6. נכון, מדלקת קרום המוח, לפי מה שהם מספרים. ומאז רק בנות. ואבא שלי חשב שאולי אמא שלי משהו לא בסדר אצלה.
הוא לא ידע ש... אז לא ידעו שזה בעצם הגבר שקובע,
ולא לא, לא הבינו את זה, הוא גם לא התעסק בזה, זה היה מין מסורת כזאת. אין בן, זה לא עובד טוב.
כן.
אז הם הלכו והתייעצו ברבי וכל זה, ו... ואז יום אחד השכן נכנס הביתה ככה בשמחה, ואימא שלי הייתה ברעיון, הייתה בית חולים... הדסה בתל אביב, הוא נכנס בשמחה וצעק לאבא שלי שרק התעורר, אמר לו, תהיה נסיז'ו, זאת אומרת, יש לך בן. ואבא שלי לא כל כך הבין על מה הוא מדבר, ואמר לו, מה אתה מקשקש לי בשכל וזה, הוא אמר לו, תהיה נסיז'ו, ואבא שלי פתאום קלט שבעצם אמא שלי ילדה ונולד בן. והוא היה בשמיים, הוא פתח את הבית עם כל... היכולות שיש לו, עם כל האפשרויות שיש לו, בית קטן, הוא פתח את זה לכל השכונה, שיבואו שבוע שלהם, יאכלו מה שהוא הצליח להכין, והאחיות שלי שהיו כבר. וזהו, והם נתנו לי שם מיכאל. מיד הם קראו לי מיכאל, הם לא... אין, במסורת חייבים...
חייבים לתת שם, אחרי
שבועיים. לתת שם מיד, מיד. ושמרו אותי צמר גפן, כי הם פחדו. אז הדבר הראשון שאמרו להם, תגדלו לו שיער, בכדי לבלבל את כביכול את מלאך המוות. שיחשוב שאני בת ולא ייקח אותי, זאת האמונה של האמת, כן?
וואו.
אז מה שעשו זה בכלל, הדירו אותי מאמא שלי, כביכול כשנולדתי, מכרו אותי לאמא אחרת. והאימא האחרת הייתה חברה טובה של אימא שלי, ששמה רחל, והיא בעצם הכניסה אותי דרך החולצה, מין תהליך כזה, והוציאה אותי מפה, כביכול לבלבל את האויב.
כן.
והיא הייתה אימא השנייה שלי, שהייתי מבקר אצלה הרבה מאוד, ואהבתי אותה אפילו כשהייתי ילד. וככה עד גיל 6, בשכונה ידעו מי אני, אבל היו, תדעת, היו מציקים, שואלים כל מיני שאלות כאלה.
אתה בן, אתה בת?
לא, אפילו יותר עמוק מזה, כל מיני דברים שמה יש לך, אין לך, וכל מיני, היו מעליבים אותי, אבל אני ידעתי מי אני, והוריי נתנו לי תמיכה גדולה מאוד, ובבית נתנו לי תמיכה גדולה מאוד, היו קוראים לי, תמיד שמסרקים אותי, אמא שלי הייתה מסרקת אותי, מורחת שמן על השיער ומסרקת אותי. ותמיד היו אומרים לי, אתה כמו שמשון הגיבור וכל מיני כאלה דברים, בשביל לחזק את הגבריות שלי וכל זה. אבל בשכונה ילדים מציקים בזה, אבל ידעו מי אני. וככה גדלתי עד גיל 6, בגיל 6 סיפרו אותי וחזרתי הביתה עם שיער גלח לגמרי. הייתה לי טראומה שלא הבנתי אותה בכלל. שנים אחרי זה הייתי ככה, ועד היום אני ככה...
מחפש את השיער?
מחפש את השיער שלי. זה לא פשוט. אני
התרגל... זה גם לא פשוט פתאום גם לבוא, אתה יודע, זה סוג של לא רק אחריות, אלא אני מנסה לחשוב, זה סוג של מעמסה כזאת, שילד גדל בין כל האחיות, ובעצם הוא יודע לימים שבעצם זה מה שקרה בעבר, ובגלל זה שומרים עליו, ובגלל זה... לפעמים גם האובר שמירה הזאת יכולה להיות מעיקה.
לא, לי זה, יכול להיות, אבל לי זה לא עשה את זה. לי זה נתן גיבוי מאוד חזק מצד ההורים שלי, ואפילו כשהתבגרתי, הבנתי שזאת הייתה אהבה, לא סתם גיבוי. זה לא... למרות שאבא שלי היה מכסח אותי הרבה פעמים במכות, אבל זה היה בשביל חינוך, מה שנקרא. ואם אני עושה משהו לא בסדר בשכונה, למישהו פה, תמיד הייתי צריך להיות בסדר. היו לזה הרבה השלכות אחרות, של התמודדות מול ילדים אחרים, כשהילדים מציקים, את צריכה להגיב ולדבר ולענות ולהקות לפעמים, ואת יודעת, מרביצים מכות. אז זה קצת עשה לי בעיות, אבל... למשך השנים יצאתי מזה, כי עברתי כל מיני תקופות בחיי, והבנתי את הדבר הזה. אבל, מה שכן, זה עשה לי קשר הרבה יותר גדול לנשים, ממה של גברים. זאת אומרת, לא שאין לי חברים, יש לי חברים, אבל הקשר האינטימי שלי הוא הרבה יותר עם אישה ממה שעם גבר.
וואלה.
מהסיבה הזאת של... גדלתי עם אחיות, עם שש אחיות מעליי, ואחר כך נולדו תאומים ועוד אחות. אז מה שהכרתי בבית זה הרבה התנהגות של נשים. לא משנה איך, אבל נשים. והבית, מטפלות בבית ומנקות, והבית הקטן וצפוף, וצריך להרים את המיטות ולהחזיר את המיטות, וכל לילה אותו סיפור, ואלה ישנות פה ואנחנו ישנים שם, ושתי סבתות ואימא, חמולה
גדולה.
רצינית של נשים. היינו שני אחים. אז האחיות לוקחות אותי לגן, מחזירות אותי מהגן, לוקחות אותי בהתחלה לבית הספר, מחזירות אותי, כי ההורים עבדו מאוד קשה. אז אני חייתי בתוך חמולה של נשים בעצם. ואת חושבת כאילו זה יעשה לך איזשהו עיוות במוח קצת, אבל זה לא. זה לא עשה לי עיוות.
להפך.
זה גם לא להפך. הגבריות שלי זה נתון שנולדתי איתו. זאת אומרת, אין לי בעיה עם הדבר הזה.
אבל אתה יודע, אני חושבת, אני אומרת, אתה דווקא, יחד עם זה שאתה בעצם הופך להיות הבן שדואגים לו, ואני מניחה שיש גם הרבה ציפיות מהבן הזה, נכון? כי אם אני מסתכלת על מיקי שגדל, ואז הוא הופך, משחק, הופך להיות שוער בקבוצת הנוער, או הולך להיות זמר, או אתה יודע, עושה כל מיני דברים. זאת אומרת, אני מניחה שהאוטומט זה שההורים ירצו, הילד הזה יהיה רופא, הילד הזה יהיה אוכל, כמו כל אמא פולניה טובה. ואז אתה בא ואתה...
אני אגיד לך, הוריי, חוץ מלדאוג שאנחנו נהיה ילדים טובים, מחונכים טוב, וזו התפיסה של אבא שלי ואימא שלי, הם היו אנשים טובים, וככה הם ראו את החיים. הילדים שלהם צריכים להיות טובים, עכשיו מה זה טוב, תתחיל להתווכח על זה, אבל בתפיסה שלהם, ילד צריך להיות מחונך, טוב, אומר שלום לכולם, הוא בסדר, לא רב עם אף אחד, לא יוצר מניפולציות, לא זה. ככה הוריי חינכו אותנו. ביד קשה אמנם, אבא שלי יותר ואמא שלי פחות, אבל זה היה החינוך, ואת הבנת את המסר מיד. זאת אומרת, אסור לסטות פחות או יותר. זה בכל התחומים, זה גם אם את באה לדודים, את חס וחלילה לא נוגעת בממתקים, לא, שום דבר, את יושבת עד שמישהו ייתן לך ויגיד לך.
והתחנן גם שתקחי.
גם זה לא היה דבר. אבל כשאת יוצאת החוץ, את מוציאה את כל האנרגיות וזה, ובחוץ את עושה כל מיני דברים, ולפעמים, את יודעת, את מזיקה לזה או מזיקה לזה, באים ומדברים, אנשים כמו שהם. אבל העובדה שעטפו אותי, זה בגלל שחששו שיקרה לי משהו. חס וחלילה, שלא יקרה איזה משהו. לכן, כשאבי היה מסיים את האוכל ולא מסיים אותו עד הסוף, הוא היה נותן לי לסיים. ותמיד אני הייתי מקבל יותר מהאחרים. להיות חזק, להיות גדול. לכן גם אני יותר גבוה. אני הכי גבוה במשפחה שלי.
באמת?
קיבלתי הרבה יותר אוכל וויטמינים מאחרים במשפחה שלי. כולם בגובה בינוני. האחיות בטוח. האח שלי הוא... אני יחיד מטר 80. ברור לי שזה קשור לא רק לגנטיקה, זה תזונה. אבל אני גדלתי בשנות ה-50. ואת מדברת על ההורים שאמרו להיות רופא, ההורים שלי לא היו שם בכלל. אני מקסימום תעבוד, תרוויח כסף ותפרנס את המשפחה שלך. זה מה שאבא שלי עשה כל חייו, וזה מה שהוא רצה להנחיל לי. אבל הייתי בתקופה שהיה מהפך עולמי. ואני לא כל כך, אני בעצם גם מרדתי קצת, בדרך שלי מרדתי קצת. לא רציתי ללכת בתלם של כולם, כי אני חושב שפשוט הרגשתי משהו אחר. אולי זה אינטליגנציה אחרת, הרגשתי משהו אחר. לא רציתי ללכת בתלם של האחיות שלי, לעבוד ולהתחתן ולעשות כל הדברים האלה. וגם כשאח שלי, הוא צעיר ממני בשנתיים וחצי, הלך בתלם אחר, רגיל. משום מה אצלי זה... אני כבר מגיל צעיר, ממש מגיל קטן, אולי בגיל 6, 7, יום אחד אבא שלי הביא לי מתנה, מפוחית קונוס כזאת, מפלסטיק צעצוע. למה הוא הביא לי דווקא משהו שמנגן?
שמנגן.
ואני ציחקתי את זה, והייתי מפזם הרבה כשהייתי ילד. מין צלילים כאלה גבוהים, הייתי מתממצים מנגינות כאלה, בלי להבין בכלל מה אני עושה. ותמיד היו ככה כועסים עליי שאני מטריד, מפריע ועושה רעש, כל מיני דברים. אבל היה בי איזה ניצוץ של מוזיקה שאני גם לא הבנתי מה זה בכלל.
מתי אתה מבין בעצם?
עד שראיתי פעם ראשונה את האלוויס השכונתי, מופיע לנו בג'יבריש כזה, בין שני עצי אקליפטוס בשכונה, עם גיטרה, שר שירים של אלוויס. וזו פעם ראשונה שראיתי את הגיטרה, אני חושב אולי הייתי בגיל 12 או 11, והעיניים שלי פשוט יצאו החוצה. אני ראיתי את הגיטרה ונדהמתי. כל כך התרגשתי מזה והתלהבתי, ואמרתי לעצמי לאט לאט, אני רוצה גיטרה. ואז ראיתי אצל חבר שלי, זכרו לברכה, בבית, כשלמדנו וזה, הייתי אצלו בגיל 13 אולי, ביקרתי אצלו בבית, וראיתי גיטרה תלויה. ושאלתי אותו, אתה מנגן? הוא אמר, לא, לא, לא כל כך, אבל יש לי את הגיטרה. ואז הוצאתי אותה, ופעם ראשונה פרטתי על גיטרה. אבל זה גם היה מדהים אותי, ומקסים אותי כשהייתי בחתונות של המשפחה, רואה את הלהקה מנגנת.
מנגנת.
זה עם הגיטרה או עם התופים, זה הרשים אותי כל כך שאני לא הבנתי בדיוק מה, למה זה קורה. ואיזה דוד שניגן על תר במשפחה וניגן מוזיקה ארמנית כזאת, נשדידנית, כי אבא שלי במוצא הזה נשדידן, וקצת טורקית, קצת זה. לא יודע, הדברים האלה ככה חדרו לי למוח והשפיעו עליי מאוד. ואחרי שלקחתי את הגיטרה וניגנתי עליה, פרדתי עליה, אמרתי, אני רוצה לנגן. וכבר הייתי בגיל 14, סיימתי כיתה ח', ואמרתי להוריי שאני רוצה ללמוד גיטרה. אני רוצה ללמוד גיטרה. אבא שלי אמר לי, כאילו, מה פתאום, מה זה גיטרה? כאילו, זה לא מקצוע. זה לא כמו היום מקצוע,
זה לא היה מקצוע. זה לא מה זה זמר.
אתה ליצן כאילו. מה פתאום לנגן? אני הרגשתי שאני מתביית על זה. זה מה שאני רוצה, וזה כאילו יכוון לי דרך. אני לא הבנתי לאן, כאילו, לאן אני הולך, אבל הייתי בטוח שזה מין עוגן שאיתו אני יכול...
זה מדהים מה שאתה אומר. זאת אומרת, לדעת בגיל 14 שבעצם... זה מה שאתה הולך לעשות, זה מה שידווה לך את הדרך בחיים?
כן, זה מה שרציתי לעשות.
זה מטורף. כי זה תודעה מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת שזה משהו שהיה חתום אצלך נעול מגיל מאוד מאוד קטן. אבל אני אוסיף לך עוד משהו. ברגע שאתה מגיע בעצם מבית שבו אתה אומר, ראיתי בחתונות וראיתי את הלהקות שמנגנות, וזה ז'אנר מוזיקלי שלימים גם אתה נגעת בו, אבל זה לא הז'אנר המוזיקלי בעצם שאתה מפתח אותו. אתה בכלל הולך לכיוון הרוק וה...
התפתחות מאוד מורכבת שהייתה לי אחר כך. השלב הראשון זה היה לי ויכוח עם הוריי. הוויכוח הסתיים בזה שאבא שלי אמר לי, אמא שלי הייתה יותר רכרוכית וחמלתית כזאת.
תעשה מה שאתה רוצה.
לא בדיוק, אבל צריך מקצוע. צריך לעבוד, צריך להרוויח כסף. מה זה? הם הכירו מוזיקאים מחתונות, אז מה, אתה תלך להופיע בחתונות? זה מה שתעשה? אז אבא שלי אמר, תלמד מקצוע, אני אקנה לך גיטרה. אז בבית הספר, שסיימתי בכיתה ח', כיוונו אותי לבית ספר מקצועי. זה מה שיכולתי ללכת. אז הלכתי ללמוד נגרות, כי הייתי טוב בנגרות בבית ספר. למדתי שנה נגרות, בתוך השנה הזאת, למדתי לנגן גיטרה, והייתי עם כל מיני להקות בשכונה, וככה הכרתי את חיים רומנו, הגיטריסט מהצ'רצ'ילים, בבית הספר שהוא למד תחתיי. התחברנו והקמנו את להקת הצ'רצ'ילים, שהייתה בצפון תל אביב בכלל. עכשיו תביני, אני משכונת שפירה...
מדרום תל אביב.
מדרום תל אביב, שכונת שפירה. לא יצאתי מהגבול הזה עד גיל 15 וחצי, 16.
תראה אתכם. תראה אתכם.
הנה. חיים רומנו בצד שמאל.
זה ממש הביטלס.
חיים רומנו בצד שמאל, יצחק קלפטר, שהוא חולה אני, ועמית רייביץ' זכרו לברכה.
מדהים.
ואני לא יצאתי מהגבולות של שכונת שפירא, כיכר המושבות זה היה הגבול. הייתי הולך לראות מטוסים כאלה מקלקר כזה. הייתי נדם מהמטוסים שהיו מוכרים שם כל מיני כאלה, מכשירים כאלה, וחנות מוזיקה שהייתה שם. שדרות רוטשילד. זה היה הגבול שלי. פתאום אני מגיע לחוף הים עם חברים מצפון תל אביב, במעמד אחר בכלל. כל אחד עם, את יודעת, עם עניינים אחרים. אחד יש לו גיטרה, השני יש לו גיטרה, זה מתופף, זה זה. אני באתי מעולמות אחרים, תרבות אחרת לגמרי, כאילו. לא בדיוק ידעתי מה לעשות עם עצמי, אבל אנחנו היינו ארבעה חבר'ה בהתחלה, ילדים, התחברנו, התחלנו לנגן. בכלל הם היו מנגנים כל מיני. בתוך הקבוצה הזאת היו כל מיני נגנים. עד שפעם אחת הביאו אותי ואמרו לי, חיים אמר לי, יש לנו איזה בסיס שהוא לא מנגן טוב. אולי תנגן את הבס, כי יש לנו גיטרות, יצחק, אני וזה. רצתי הביתה ולמדתי לנגן על הבס. כל מיני תפקידים של להקת הצלליות וכל מיני. ובאתי למועדון והחלפתי את הבסיסט.
אתה יודע שזה כאילו, אני עכשיו אומרים לי גם באוזניה שזה בעצם הסיפור של פול מקארטני.
משהו כזה, רולינג סטונס, ביטלס, זה אותם סיפורים. ויצחק, עמי זכרו לברכה, חיים, היו ביחד, מנגנים, ואני הצטרפתי אליהם. זה לא הייתה להקה, זה היו חבר'ה שמנגנים ככה. כל מה שהם נגנו, אני נגנתי. ונהיה פתאום צליל, נהיה... והחבר'ה רוקדים בזה. ואחרי זה, עמי, המתופף, שהוא היה ככה יותר דברן והמנהיג של הלהקה, כביכול, אמר לי, בואי נע, זה אחלה וזה, אולי... וזהו, נשארנו רביעייה. והיינו כל יום שישי באים לשם מנגנים וזה, וזה התפתח והתפתח והתפתח, וגדל לממדים אחרים בכלל. הלהקה שינתה את פניה, והחליפה נגנים, והחליפה זה, עד שפגשנו את אריק איינשטיין, שחיפש להקת רוק, הוא חיפש. הוא הגיע אלינו עם חיבור של המרגנים. הוא ראה במה חשמלית, כל מיני להקות הוא ראה. ואנחנו אז הוצאנו אלבום ראשון, את האלבום האדום של הלהקה, הוא כנראה הקשיב לזה, אהב את זה, וזה בא לראות אותנו. עשה לנו אודישן כזה במועדון המסכה, המעוז של מועדוני הקצב.
איזה מטורף זה, זאת אומרת, אני אומרת, אז בזמנו אריק כבר היה מוכר.
הוא היה מוכר, הוא לא רק מוכר, הוא גם היה כוכב.
זה כאילו כשאתה יושב מול אריק איינשטיין, אתה שמגיע מדרום תל אביב, יושב מול אריק הגדול, ואתה אומר לעצמך, רגע, מה...
מה הקטע פה?
זהו, מה הקטע, מה קורה?
איך זה מתחבר?
זהו.
לא יודע, אין לי מושג. תשמע, אנחנו היינו חמישה חבר'ה על הבמה, ושניים אנגלוסקסים שלא הכירו אותו, שלושה ישראלים שידענו מזה, אריק איינשטיין, אבל לא שחינו בחומר הזה, לא הבנו בדיוק מה... זה לא היה עניין שלנו לשיר בעברית וכל זה. אנחנו היינו עושים רוק אנד רול באנגלית, וממש כסח. Every rock, מה שנקרא. ואז הוא בא, והוא התלהב מהלהקה. אנחנו חשבנו שהוא ישמע אותנו והוא ילך, כי... אתה יודע, בכל זאת, להקת רוק מנגנת במועדון לא אקוסטי, וזה ווליום מטורף. לא, הוא אהב את זה. והציע לנו שנעבוד איתו, ואמרנו, יאללה, נלך על זה. המרגן שלנו, יהודה טלי, זכרו לברכה, אמר לנו, זה טוב, זה יביא אתכם למקומות אחרים.
אתה יודע, זה מדהים, כי בעצם שניכם אנשים שבאים משני רקעים שונים לחלוטין.
לגמרי, לגמרי.
ובסוף אתה בעצם, השיר שלכם שהופך להיות סוג של הימנון שני, הוא אני ואתה נשנה את העולם. שזה באמת שני אנשים שמגיעים משני מקומות שונים, נפגשים ומנסים ליצור שלם אחר לחלוטין.
תראי, זה באמנות זה קורה. זה כמו שאני לא הכרתי את חיים נחמן ביאליק, זכרו לברכה, ולא את אלתרמן ולא את לאה גולדברג, אני מתחבר ליצירות שלהם, בלי שאני מכיר אותם בכלל, דרך המיסטיקה של המוזיקה והאומנות, דרך הכימיה הזאת. גם אצל אריק, אפילו שהכרנו אחד את השני, הכימיה של היצירה זרמה בינינו שונה לגמרי ממה שהוא עשה עם אחרים. אנחנו הצלחנו 18 שנים לעבוד ביחד, ויצרנו 5 אלבומים ועוד שירים אחרים, כמו ערב מול הגלעד ועם האדמה. ו... למרות שאריק היה גדול ממני ב-11, כמעט 12 שנה, אני באתי מתרבות אחרת, מהשכלה אחרת, מנהגים אחרים, מעולמות אחרים, והוא גדל על הספר האדום, מבית של שחקנים ושל תרבות שונה לגמרי.
שונה לגמרי.
הוא היה בגובה העיניים. הוא היה סחבי לגמרי, יענו, הוא לא...
הוא לא בא...
הוא לא בא עם פוזות, לא כלום, לא כלום.
מהמקום של ההתנסות או...
שום דבר, לא, הוא בא מגובה העיניים, הוא גם, כשהוא הציע לי לעבוד איתו, אני לא הבנתי בדיוק מה הוא אומר, הייתי די תמוע כזה, לא, הייתי ילד, מה, כאילו, בגיל 20, אנחנו באילת, ופתאום הוא אומר לי, בוא נעבוד ביחד. ואני אומר לו, אנחנו עובדים, הוא אומר לי, לא, לא, אני מתכוון לכתוב שירים ולהקליט וזה, ואני אומר לו, אני לא יודע לכתוב שירים, אז הוא אומר, גם אני לא יודע. מבינה את הבן אדם, הוא כבר הקליט ועשה וכתב וזה, הוא אומר לי, גם אני לא יודע. אז אני אומר, מה זה? וכאילו... אבל ככה הוא היה. ואני לא יודע איך הייתה לי חוצפה להגיד לו, סבבה, כאילו, בוא נעשה, כאילו...
אתה מגדיר את זה כחוצפה?
כן, כי...
או ביטחון עצמי?
לא היה לי ביטחון עצמי, לא, מה פתאום, לא היה לי ביטחון עצמי, אני הייתי חסר ביטחון לחלוטין. הייתי בן אדם בלי ביטחון לגמרי.
באמת?
לגמרי, אבל היצירה גברה עליי, העניין של ליצור אומנות, זה הייתה בשבילי, זה כמו שהתווכחתי עם אבא שלי על הגיטרה, ולא ויתרתי, והלכתי לחפש נגנים ולהקות וזה, והצטרפתי להקת הצ'רצ'לים, והיינו להקה. גם פה הגיטרה והאומנות דחפה אותי, אני אמרתי, כאילו, אני לא אמרתי את זה לעצמי, אתה לא מוותר על זה, אתה הולך על זה. כי זה סוג של להגיד, יש לך פה דלת נפתחת, קריירה וכל זה. לא, לא חשבתי ככה, אלא אמרתי, וואו. וכאילו, הבן אדם מציע לי לכתוב, איזה אתגר זה. אבל לא ידעתי לכתוב. לא הלחנתי כמעט כלום. הלחנתי עם הצ'רצ'יל עם איזה קטע, עם הזמר שהיה עוד איזה קטע. הלחנתי לאריק שיר ילדים, שהוא שאל אותי עם רוב אקסלי, הוא עשה אלבום ילדים, הוא שאל אותי אם יש לי איזה לחן, אז הלכתי והמצאתי לחן במקום. אבל לא ראיתי את עצמי, אתה יודע, את מלחין, או לקחת אחריות, לעבוד עם אריק איינשטיין, לעשות תקליט. זה בעיניי היה משהו מטורף, כאילו, זו חוצפה שלא הבנתי אותה.
כשהוא עובד עם שלום חנוך.
הוא עובד עם שלום חנוך, הוא עבד לפני שלום עם אנשים, הוא היה קטן אחל, הוא שחקן, קולנוע, תיאטרון. זה בן אדם כאילו, מה אני אגיד לך? יבוא היום, לא יודע, אחד הגדולים בעולם האומנים ויגיד לי, בוא תעשה לי תקליט. למרות הניסיון שלי, אני אראה, אתה יודעת.
רגע.
מה, תארי לך שהיה חי ג'ון לנון או פול מקרטני יבוא אליי, יגיד לי, אני רוצה שתעשה לי תקליט. עם כל הניסיון שלי, אני אגיד רק רגע, בוא נע, מה קורה פה? כאילו.
אתה יודע, אני מנסה לחשוב, מתי... קודם כל, יש לי כל כך הרבה שאלות על העניין הזה, אבל כן, המוות המפתיע שלו, איפה הוא משאיר אותך?
אנחנו עבדנו ביחד ב-2013 במשך, אפילו לפני שהוא נפטר, עבדנו כמעט שנה ביחד. אני לא הרגשתי, לא אגיד לא הרגשתי נוח, אני הרגשתי שמשהו לא בסדר, איתו בבריאות שלו, כי שמעתי כל מיני דברים, וגם היה לי קצת צער על זה שהוא הקליט כל כך הרבה דברים בתקופה האחרונה שלו, ושום דבר לא ממש עבד. הוא ניסה ככה וניסה ככה, ואמרתי, כאילו, מה קורה לו? כאילו, מה, הוא איבד את הדרך שלו? מה בדיוק קורה? ו... שמתי לו דיסק עם 21 שירים בתיבת הדואר. נסעתי אליו הביתה, שמתי לו את הדיסק הזה, ולא אמרתי לו כלום. אחרי שבועיים או שלושה שבועות התחילו טלפונים לחפש וזה וזה, ולא הבנתי מה אמרו. ואז קלטתי שמישהו מטעמו מחפש אותי. שאלו אם לתת להם את הטלפון. אמרתי, כן, תנו, בבקשה. ואז הוא צלצל אליי, וזה יום שישי שהיינו בארוחת ערב. בבית הוא צלצל אליי. כאילו לא עברו שנים, כאילו אתמול היינו ביחד. מה, 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 מה קורה, וניפגש אולי זה, מה אתה אומר? והתחלנו להיפגש. ומתוך ה-21 שירים, אהב כמה שירים, ובחרנו מתוכם 5 שירים. והתחלנו לעבוד. השיר הראשון זה היה אינך יפה רעייתי, שהצלחתי להוציא אותו מהבית, להביא אותו לרמת השרון, לאולפן שלי. וישבנו באולפן והקלטנו סקיצה. אבל כל התקופה הזאת שעבדנו, הוא כל פעם היה אומר לי, אני לא מרגיש טוב, אני דוחה את זה, ואז אני אמרתי לו, אני נוסע ואני חוזר ואני אדבר איתך, ואז הוא דוחה ועוד פעם וזה. וכל פעם זה היה ככה, אבל הצלחנו להיפגש, הצלחנו לבוא לאולפן, הוא בא ושר סקיצה וזה, ואז נסעתי וחזרתי וחנוכה, והוא הודיעו בטלוויזיה, ראיתי שהובל לבית חולים. אז נסעתי לבית חולים, וזה זה נגמר, אבל איפה זה משאיר אותי? זה משאיר אותי באוויר, כאילו, בתקופה הזאת. אני הייתי במצב של... תראי, זה לא פשוט לעבוד עם אריק איינשטיין. זה את נכנסת כולך פנימה. זה יום-יום, זה לפחות שנה שאת עובדת ויוצרת דברים, והתלבטויות, ואתה יודע, הטקסט הזה, הטקסט ההוא וזה, ולהתחיל לעשות עיבודים ולהביא נגנים, וזה בלגן אחד שלם. זה להזניח את כל מה שאני עושה עם עצמי, זה כבר הייתי במצב אחר לגמרי. זאת אומרת, 2013 אני כבר הוצאתי כמויות של אלבומים והופעות ולבדי. לא היה לי שום דבר עם העניין שאריק עשה. אבל זה פתאום להגיד לעצמי, אתה עוזב את הכל, אתה עכשיו עובד עם אריק לפחות שנה. זה לא פשוט לעשות החלטה כזאת. זה החלטה של גם קריירה.
נכון.
וגם עניין אישי שלי. אבל הלכתי על זה. וכשנפגשנו, ראיתי שגם הוא מרגיש טוב עם זה. אמרתי, אוקיי, סבבה, אנחנו ביחד נעשה איזה משהו טוב, וזה אולי יישאר עוד לתקופה ארוכה, וזה אולי גם יאהבו את זה וכל זה. אני מדברת על אני ואתה, זה התחיל כמנגינה. אנחנו שנינו סוליסטים, מה שנקרא. די זאבים בודדים. אריק אמנם הייתה לו את החבורה, כאילו לול זה הייתה איזה מין חבורה, וזכרו לברכה אורי זוהר וחברים שהיו לו, אבל הוא היה די סולו. די עם עצמו, חושב לבד, אף אחד לא היה אומר לו מה לעשות, יענו. הוא היה מתייעץ, אבל הוא מחליט את ההחלטות לבד, הוא עושה את הכל לבד, הוא מחליט עם מי לעבוד, עם מה לעבוד, מתי לעבוד, עם איזה שיר להקליט, איך להקליט, מה שתראות. ויכוחים היו לנו הרבה באולפן של תשאיר את זה עוד פעם, זה לא ככה, זה טוב, תעזוב את זה, אל תיגע בזה. לא, הוא הולך הביתה, הוא חוזר, הוא אומר עוד פעם נשאיר. או עוד ככה נשאיר. ואני אומר לו, מה, למה? זה אחלה, זה יופי. זה עושה צמרמורת. לא, הוא רוצה את זה אחרת. ואת גם לא מבינה למה. הוא לא מסביר. הוא סולו. וגם אני די סולו עם הראשון. למרות שגדלתי בלהקה, והייתי חלק מצוות, וכמעט כל חיי הייתי תמיד בצוות ולא לבד, למרות שבשנים האחרונות אני עושה דברים לבד. אבל... אז אני ואתה זה... בוא שנינו נעשה משהו, ואולי כולם יבואו. אבל הנה, 50 שנה, 51 שנה, כולם באים.
זהו, כולם ממשיכים לבוא. אתה יודע, אני רואה, זה מסוג השירים שאתה, כשאתה שומע אותם, בוא נגיד שזה לא, זה לא, לא, איפה אתה, אתה פה, אתה פה, לא פה, לא פה, זה לא זה.
ברור שלא.
יש משהו גם במוזיקה העכשווית היום, שכאילו, אני לא מזלזלת חס וחלילה, אבל זה לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, היכולת שלנו היום לשיר את השירים שלך, ואת השירים של אריק, ושירים שכתבתם ביחד, זה נצחי, בניגוד למה שקורה היום. ואני שואלת את עצמי אם זאת...
אי אפשר לדעת אם מה שקורה היום יישאר להרבה זמן או לא, אני לא יודע. גם כשאנחנו יצרנו, לא ידענו אם זה יישאר להרבה זמן או לא. נכון שמיד שיצרנו את השירים, אהבו אותם. אבל אל תשכחי, זאת הייתה תקופה אחרת. בשנות ה-60, זה היה מהפך בכל העולם, במוזיקה, בתרבות, באומנות. הקהל שאז היה וצמח איתנו, היו גם בני 16, 17, 18, שהיום הם בני, או 20, היום בני גילי, קצת אפילו לפניי, שעברת על 51 שנים שדור, שני דורות, ודור שלישי, ואולי דור לפני כן, זה כמות של קהל, כמות אדירה של קהל.
זה לא רק כמות אדירה של קהל, זה מעבירים את זה לילדים שלהם.
מעבירים לילדים.
ולנכדים שלהם.
והיום אני רואה את זה בהחלט.
כשאני היום שרה שירים, שמה מנגינות ושמה שירים לילד שלי, לאדם, שירים שלך, שאתה כתבת, אתה יודע, זה
משהו
שהוא בלדין.
אני רואה את זה בהופעות. הורים.
זאת אני פחות אשים, נגיד, עכשיו, למרות שהוא אוהב את הנזק, אבל אני פחות אשים הנזק, ואני כן אשים את השירים.
קודם כל, יופי שאת מחנכת בצורה כזאת. אבל תראי, 250 שנה גם משמיעים מוצרט. גם לילדים, גם בטהובן. אני חס וחלילה לא משווה את עצמי לדבר הזה, אבל כשאנשים אוהבים משהו, הם לא מוותרים על זה. הם לא יוותרו על זה. זה התרבות שלהם, זה העבר שלהם, הם גדלו על זה. עד היום, כשלהקת הצ'רצ'ילים הייתה מופיעה ועוד עשתה את זה ב-2015-2016, באו ומילאו את האולם. כי הם גדלו על זה, זה הנוסטלגיה שלהם, זה העבר שלהם, זה התרבות שלהם, זה הזיכרון שלהם. ואף אחד לא רוצה לוותר על הדבר הזה.
ברור.
עכשיו, אנחנו יצרנו בתקופה שהמדינה עוד הייתה צעירה והתאבדה לתוך איזה משהו. ובכל העולם, כמו ציינתי קודם, התרבות השתנתה. השירים האלה נוצרו וגדלו עליהם הרבה מאוד אנשים. כל אחד עם, מהצד שלו, כל אחד מההבנה שלו, כל אחד מההווי שלו. גדלו על זה בצבא, גדלו על זה בתנועות נוער, גדלו על זה בכל מיני מקומות, בתי ספר. היום בהופעות אני רואה שהורים מגיעים עם הילדים שלהם הגדולים שמביאים את הנכדים של ההורים, של הסבא וסבתא. לשמוע ולראות את השירים. והילדים שרים את השירים. לא מזמן בבית ספר, בכפר סבא, עשו את זה. במשך 3 חודשים ילדים מכיתה א' עד כיתה ח' למדו את השירים שלי. ואמרתי לעצמי, בום, מה זה? כאילו ההורים והמנהלת והמורים וכולם. אז זה יפה, זה מדהים שגדלים על זה. יש גם דברים אחרים. יש גם, כמו שאת אומרת, אתה פה, אתה לא פה, אתה שם. יש גם גנגן סטייל, ויש גם כל מיני כאלה. תמיד היו, ויש כל מיני. אז אוהבים מזה ואוהבים מזה, סבבה לגמרי. אבל זה שזה באמת כל כך הרבה שנים, עוד אוהבים את זה, וזה נשמר, וזה זיכרון של הרבה אנשים והעבר שלהם, זה בשבילי כאילו המתנה הכי גדולה.
אתה בסוף, לא רק שהם גם נתת את תרומתך גם לעולמות הילדים ולשירי הילדים, אתה גם, כשאתה אומר שבן אדם בא עם המקום שלו והתרבות שלו והעבר שלו, זה ניכר גם במעשים שלך ביום יום. זאת אומרת, ברגע שמיקי גבריאלוב מחליט לצאת ולהילחם למען ילדי פליטים, זה לא משהו שהוא ברור מאליו. זה מגיע ממקום שנמצא גם עמוק אצלך, זאת אומרת.
אני בהחלט, אני קודם כל חונכתי לעזור, כשהייתי בבית. כל מה שעשו אצלי בבית, זה היו עוזרים לאחרים. למרות שלא היה כסף ולא זה, אמא שלי הייתה הולכת לאנשים חולים לרפא אותם עם ארמונים. את יודעת מה זה? היא הייתה עושה, מרתיחה את הארמונים, ועם המים היא הייתה מורחת על רגליים של נשים בעיקר, שיש להם אקזמה או דברים כאלה. כנראה שזה משהו שלימדו אותה עוד בטורקיה, שזה עובד, היא הייתה עושה את זה. היא הייתה הולכת לכל מיני אנשים לעזור פה, לעזור שם. אבא שלי היה נותן לאנשים שלא היה להם כסף לאכול בחינם אצלו פלאפל. אז הדברים האלה מחלחלים, בבית בעיקר. זה לא רק אל תעשה ככה ותעשה ככה, זה לא עניין של להאדיר לך את האגו ולהגיד לך את ותני לו בחזרה ולא. לא, להפך. מצניעים אותך ואומרים לך תעשי טוב כמה שאפשר לאחרים. אז עם זה גדלתי. עכשיו, כמה אני טוב או לא טוב אני לא בדיוק יודע, אבל אם אני הולך בחור ואני רואה שאבא או אמא מקים ילד, זה מטריף אותי. אז אני הולך ועושה משהו. אז אם אני רואה שמגרשים ילדים, זה עוד יותר מטריף אותי. עכשיו, אני לא נלחם בשביל אף אחד, אבל אם אנשים חושבים שאני איזושהי פונקציה שמשפיעה, אז אני שמח לבוא ולעזור. מה, כאילו, איזה מין קהילה אנחנו נהיה, אם אנחנו לא נעזור אחד לשני בכל דרך שהיא? מה הטעם בכלל להיות בקהילה כזאת? עכשיו, אני אוהב את הארץ שלי, אכפת לי מהאנשים פה בארץ, ואני לא בן אדם של מלחמות, אני בן אדם של שלום, אז אני רוצה, כמה שאני מבין טוב, אני רוצה שיהיה טוב לאחרים. אז אני חושב שאם לא מגרשים, לא מרביצים, מחנכים נכון, מלמדים מוזיקה, מלמדים מדע, מלמדים משכילים אנשים, פותחים אוניברסיטה, זה דבר שאכפת לי מזה, זה חשוב לי.
אתה חושב שמלמדים אותנו נכון? אתה חושב ש...
הלימוד או הפרקטיקה של זה, זה סיפור אחר. זה, אני לא יכול להגיד לך כמה, כי אני לא בדקתי דברים כאלה, אבל אני חושב שצריכים הרבה יותר...
שהערכים של פעם קיימים אני... היום? כמו שמעים?
הערכים של פעם לא קיימים. האידיאולוגיה, לדעתי, קצת מתה במדינה, ונכנסנו לפוזיציה אחרת בכלל. זה תהליך של מדינה שהיא מתבגרת. אני חושב שבכל מקום בעולם, כל מדינה מתבגרת בצורה מסוימת. אני חושב שהתהליך של האידיאולוגיה נשארה פה ושם בקבוצות מסוימות, אבל אני חושב שבשנים האחרונות היא כבר לא קיימת, היא התבלבלה לגמרי והיא חיה מ... איך אני אגיד לך? מתבונה אחרת לגמרי, מרגשות, מדברים בעיניי שהם לא טובים. אבל עזבי את זה, זה אני, יש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה. לי... אני מקווה שאני לא אאבד את האידיאולוגיה שלי ואת הערכים שלי, ואני מעביר אותם לילדים שלי כמה שאני יכול, ולנכדים שלי כמה שאני יכול, ואני חושב שכל אחד צריך ללמוד, שיהיה לו השכלה, להישאר בור זה דבר לא טוב, להישאר בור זה דבר שיכולים למשוך אותך באף, ולעשות איתך מה שרוצים. וזה אסור שיקרה. צריך שאנשים ילמדו, צריך השכלה גבוהה, כמה שיותר וכמה שיותר לתת אפשרות לבני אדם ללמוד, ולהשכיל. אני השכלתי כאוטודידקט, לא למדתי הרבה בבתי ספר, אפילו לא קיבלו אותי לאקדמיה בשביל ללמוד מוזיקה. אז הלכתי ללמוד מוזיקה באופן פרטי, כיתתתי רגליים לקבל מלגות מכל מיני עמותות שרובם לא נתנו לי. בסוף נתנו לי קרן אמריקה ישראל, נתנה לי מלגה גדולה מאוד ללמוד פסנתר, ללמוד על הגיטרה, ללמוד קונטרבאס, ללמוד מוזיקה. שזה עזר לי מאוד. בהמשך הקריירה שלי כמוזיקאי. אבל זה עשיתי בשביל להיות מוזיקאי. זאת אומרת, אם לא הייתי לומד להיות מוזיקאי, אני לא יודע אם הייתי מגיע היום למה שאני, למקום שאני נמצא בו. הייתה לי התלבטות גדולה מאוד בשנת 95, שאחרי שאריק זכרו לברכה ואני יצרנו את סל יד ועשינו הופעות, החלטתי שאני רוצה ללמוד מוזיקה. ועד אז לא למדתי מוזיקה. למדתי לנגן גיטרה קצת אצל מורה פה, מורה שם, אבל לא ממש הבנתי... הכל בא לי מאיזה כישרון טבעי. ופרקתי את החבילה של צהלת עם אריק, ויצאתי ללמוד. ולמדתי 4 שנים מוזיקה אצל אגון קרטן, זכרו לברכה, מורה למוזיקה. למדתי קומפוזיציה, עיבודים, כל הדברים האלה, והתגאיתי מאוד בעצמי אחרי שעשיתי את... חמוש במשקפיים, האלבום שעשיתי עם אריק, הבאתי לו לשמוע את התזמור שעשיתי. זה היה בשבילי, הוא הקשיב לזה, הוא אמר לי, כל הכבוד לך.
למדת משהו.
למדת משהו, כל הכבוד לך. אז אמרתי, סבבה לגמרי.
אני רוצה לסיים. באמירה שלך אמרת שהבת שלך, שהיא גם מוזיקאית, היא מוזיקאית יותר טובה ממך. במה?
היא קודם כל למדה את אותי. היא למדה אותי, הראש שלה הרבה יותר פתוח מהראש שלי. אני קצת נמצא ב-oldies, אני נמצא באנלוגי, היא כבר נמצאת בעולם דיגיטלי, היא חושבת אחרת, השיווק שלה בראש הוא אחר לגמרי ממה שלי, אני לא בכלל נכנס אף פעם לנושא של השיווק של הדברים שלי, או המסחריות של השירים שלי. היא נמצאת במקום אחר לגמרי. זה מה שהצעירים עושים היום. זאת אומרת, הטכנולוגיה השתנתה, אז המוזיקה השתנתה יחד עם זה, העיבודים השתנתו, יש דיגיטליות, ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה, טיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק, כל זה, ואנשים משווקים את עצמם. אני לא שאני לא יודע לעשות את זה, אני לא אוהב לעשות את זה. אז אני לא מתעסק עם זה, ומתעסקים עם זה אנשים אחרים. אבל היא יודעת לעשות את זה, אז היא שדרגה את כל מה שהיא למדה ממני, וגם מה שהיא למדה לבד, והעובדה שהכרחתי אותה ללמוד פסנתר, וגם אשתי הכריחה אותה ללמוד פסנתר, אז היא שדרגה את זה. קודם כל היא גם זמרת הרבה יותר טובה ממני, בעיניי. יש לה יכולות קוליות יותר ממה שיש לי. אני מצומצם ביכולות שלי, לא משנה, אני בוחר איך לשיר ומה לשיר, ולקח לי הרבה מאוד זמן למצוא את הקול שלי ולהבין מה אני רוצה לשיר, כי לא הייתי זמר בהתחלה. אבל היא גדלה כזמרת. היא כבר מאז שהיא ילדה, היא שרה והיא רוקדת והיא עושה והיא מלמדת פסנתר, והיא המציאה כבר מנגינות שהיא הייתה ילדה, והיא שרה את הבוקר יאיר כשהיא הייתה בת 14, והיה לה ביטחון מלא בעניין הזה. לי, אני הייתי חסר ביטחון לגמרי בכלל. שמעתי את הקול שלי פעם ראשונה, נבהלתי, כאילו לא...
באמת?
הופעתי פעם ראשונה על הבמה עם גיטרה לבד, הזמינו אותי להופיע, ושרתי ארבעה שירים, בתוכם אבא סיפור, סיפור של חורב ועוד שני שירים, והופעתי מול הקהל, וכשהתחלתי לנגן, קיבלתי פיק ברכיים, לא ברחתי מהבמה, נשארתי על הבמה, כי אחרי השיר הראשון, הקהל מחא כפיים. אז אמרתי, אוקיי, יש פה איזה מין משהו שאוהבים כנראה, שאני לא מבין אותו. וסיימתי את המופע, וחזרתי לחדר, שמתי את הגיטרה בתוך התיק, אמרתי, הבנתי, זהו, אני לא עולה על הבמה יותר להופיע.
ולסיום, איזה שיר מבין שלל השירים שאתה שר בהופעות שלך, מבין שלל השירים שכתבת, שהלחנת, שכשאתה שר אותו, הנשימה נעצרת בשנייה.
וואו. הנשימה שלי, קודם כל, לא נעצרת, לא נעתקת לי הנשימה על הבמה, כי זה לא מקצועי. אני לא בוכה כל כך, אני מתרגש נורא. יש שני מומנטים בהופעות אצלי. קודם כל, אני אוהב לשיר את תן לחיות, יש בו מסר מאוד חזק בעיניי. זה שיר מאוד יפה, שאני אשר אותו, אני מרגיש התרגשות. אבל יש את השירים שאני אשר, שהם קשורים למחווה שעשיתי להוריי מהשירים הטורקיים. או השירי לדינו, כשהיו שרים אצלי בבית, וגדלתי עליהם, ואני מכיר אותם. אז יש שירים, אם אני שר, למשל, איזה שיר בלדינו, או איזה שיר בטורקית, אז זה מעלה לי דמעות, כי זה מזכיר לי את אמא שלי, זה מזכיר לי את אבא שלי, זה מזכיר לי את הבית, וזה מזכיר לי איזה זיכרון שיש לי מהילדות, שהוא כבר לא קיים. הזיכרון נמצא, אבל המומנט הזה לא קיים.
כן.
וזה משהו שנעלם לי מהחיים, ואני... הרבה פעמים מחפש אותו. הרבה פעמים מחפש אותו, גם ביצירה. כאילו, לעשות את הדבר הראשון, את אומרת, זהו זה.
זה.
אבל זה לא... זה בלתי אפשרי, מה שנקרא. אז אני עוד עם הזיכרון על זה. הזיכרון הזה מציף אותי הרבה פעמים, בכל מיני מקומות, בכל מיני צורות. אבל הזיכרון הזה הוא זיכרון טוב, כי הוא מכוון אותי בערכים שלי, בתפיסה שלי לחיים, בקשר שלי לילדים, הוא מאוד מכוון אותי. ואני לא, אתה יודע, לא מוותר על זה.
אז קודם כל, כל מי שרוצה לשמוע אותך, יכול להגיע להופעות שלך בזאפה, נכון?
עכשיו אני מופיע בזאפה, יש לי בהרצליה ב-11 ל-11, ועזלו הכרטיסים. יש לי ב-12 ל-11 בחיפה זאפה, שיש עוד כרטיסים, ויש ב-24 ל-11 בזאפה ברקן, יש עוד כרטיסים. יש לי גם ב-16 בינואר בגריי ביהוד, וב-6 בינואר במיטאון בתל אביב, בזאפה תל אביב. אני זוכר את זה, נכון?
זה עדיין עובד. הזיכרון עדיין עובד.
הזיכרון עדיין עובד.
מיקי גבריאלוב, אני, קודם כל, אתה יודע, יש לי עוד כל כך הרבה שאלות, אבל מפה לפה אנחנו כמעט כבר שעה ביחד.
היה טוב.
ויש לי עוד כל כך הרבה לשאול אותך, ואנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה.
תהיה פעם הבאה.
תהיה, ברור שתהיה פעם הבאה. אם אני עברתי את הבחינה שלך, אז...
אני מסובך איתך.
אז קודם כל, תודה רבה לך על הכבוד העצום הזה לשבת מולך. מגדול היוצרי ישראל, תודה רבה לך. על הכבוד הזה. הגענו לסיום התוכנית מדי שבוע. אנחנו נהיה פה בשיחה אישית עם דמויות שונות ומגוונות בחברה הישראלית. תמשיכו לעקוב אחרינו כאן בדמוקרט TV. הערוץ בשיתוף הציבור. נתראה מחר בינתיים. אנחנו תקנו לכם כמה כרטיסים לכם ולילדים ולנכדים. הופעה של מיקי גבריאלוב, זה עושה טוב על הנשמה. בינתיים, סלמת.